שבוע שעבר התחלנו את הנושא של איך לא לחיות בבלבול. אני מרגיש שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שבעצם חיים בבלבול, לא ממוקדים. וכשאדם חי בבלבול הוא לא יכול להגיע למטרה. והנקודה העיקרית שדיברנו שבוע שעבר זה היה מה תפקיד העולם. האם תפקיד העולם הוא הנאה? או האם תפקיד העולם הוא להיות כלי לעבודת השם? ודיברנו על זה שאתם אפילו לא צריך לשאול מה יהיה בשנת השמיטה, כי זה DNA בתוך העולם, שהעולם לא יכול להיות, שהעולם מנוגד לתורה, אז ברור שיש בעולם תשובה לשנת השמיטה. ואמרנו שכל עוד בחור נפשית חושב שעולם ותורה, חיים ותורה, מנוגדים אחד לשני, והוא צריך להקריב את החיים, הוא לא יגיע לשנות. ביום שהוא יבין שהחיים זה התורה, ובכלל אין סתירה, אלא הפוך, זה אותו דבר, אני לא אשכח את המשפטים של אבא של אליהו. אבא של אליהו אמר, אמרתי תמיד לאליהו שני דברים, תהיה עבד השם ותהיה שמח. יום אחד, אחרי שהוא היה פה בישיבה, אחרי בית חם מסוים, שדיברתי על הנושא של שמחה, הוא בא אליי והוא אמר, אבא, למה אתה אומר שזה שני דברים, זה אותו דבר? ברגע שאני אוהב את השם אני שמח, כי אני עושה את חיי, אני עושה את מטרתי, אני מקיים את העולם. אני חי את העולם האמיתי. אז למה אתה תמיד אמר לי שזה שני דברים? אמר אבא של אליהו, אני תמיד ידעתי שזה אותו דבר. אבל היה חשוב לי שאתה תמצא את זה לבד. לכן אני הצגתי לך את זה כשני דברים. אבל ברור שתורה, שמחה, חיים, זה הכל דבר אחד. זה לא לחיות בבלבול. כל עוד בחור לא מגיע לשם, הוא חי בבלבול. ועל זה דיברנו שבוע שעבר. אני מבקש היום להמשיך את הסדרה. אנחנו נראה שהדברים גם קשורים לשבועות, שנגיע לשבועות. אבל אני מבקש להמשיך את הסדרה הזאת של לא לחיות בבלבול. אני רוצה להמשיך לדבר על תפקיד העולם, תפקיד העולם הזה. אני רוצה לדבר על מרכזיות של עולם הבא. אני רוצה לדבר על מרכזיות של תורה. בגלל שאם בחור אין לו את הנקודות האלה, הוא לא חי את עולם הבא, הוא לא מבין מה התפקיד של עולם הזה, אין לו את מרכזיותה של תורה, הוא בהכרח יחיה בבלבול. ואני חושב שבפרשה שלנו יש גם את הדרכים המעשיות, לפחות חלק מהדרכים המעשיות בפרשה שלנו, לא רק הנחות היסוד, לאן אני צריך להגיע, מה ראש ההר, מה אני צריך לחשוב כדי לא לחיות בבלבול. אלא יש מעבר למחשבה, יש גם את הדרכים למעשה, איך אדם חי למעשה את, כדי, מה הוא צריך לעשות בפועל, מעבר ללחשוב, מה הוא צריך לעשות בפועל כדי לא לחיות בבלבול, לזה אני מבקש להקדיש את השיחה היום. היה לנו את ל"ג בעומר. שמחת ל"ג בעומר, לפי הרבה מהשיטות, נובעת לא מזה שהפסיקה המגפה. זה לא סיבה לשמוח, כל התלמידים מתו. 24,000. אלא הפשט הוא שבעצם הייתה גזירה גם על רבי עקיבא. וגם רבי עקיבא היה צריך לבוא במגפה. כשרבי עקיבא יצא לקחת אחריות על זה שמצד אחד הוא מחנך ואהבת לרעך כמוך, ומצד שני לא נוהגים כבוד זה בזה, כי כל אחד, כמובן שהאי נהיגת כבוד זה בזה נבעה ממחלוקות תורניות רוחניות. לא מי הוא לקח לי, אלא מאי הבנה שמה שהרב קוק מדבר תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שהשלום נוצר מהדעות השונות. ותלמידי רבי עקיבא ברגע שא' לא חשב כמו ב' וב' לא חשב כמו א', נהפכה להיות מלחמת עולם ולא נהגו כבוד זה בזה. וממילא זה חייב גם את רבי עקיבא. אבל כדי שרבי עקיבא ימשיך להקים עולה של תורה, וכדי שהוא יסמיך הלאה תלמידי חכמים, שימו לב, תארו לכם איזה עוצמות נפש. 24 זוגות, אלפי זוגות של תלמידים מתים, והוא הולך לדרום, לוקח שבעה ומסמיך אותם. מתוך ההבנה שחייבת תורה להימשך בעם ישראל. אי אפשר להגיע לתעצומות נפש האלה עם חיים בבלבול. ולכן רבי עקיבא הוא דוגמה למי שמרכזיותה של תורה ברור לו כשמש. הגמרא בברכות אומרת, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו בתורה. בפפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אז רבי עקיבא הלך נגד הגזרה וסיכן את חייו. אמר לו עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? שימו לב לתשובה של רבי עקיבא. אמר לו אמשול לך משל, למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום? אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שבאים מביאים עלינו בני אדם ורוצים לצוד אותם. אמר להם השועל, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, ואז לא תהיה בעיה ויצודו אתכם. אמרו לו, אתה ושומרים עליך פיקח שבחיות, טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתיירים, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה? הרי אם נעלה למעלה נמות. אף אנחנו עכשיו, אם אנו יושבים ועוסקים בתורה, כי היא חייך ואורך ימיך, אבל אם אנחנו הולכים ומתבטלים ממנה, הרי אנחנו מתים על אחת כמה וכמה. אתם מבינים מה זה לא לחיות בבלבול? אתם מבינים מה הפשט מרכזיותה של תורה? שרבי עקיבא מסכן את חייו מתוך ההבנה שבלי תורה זה כמו דג בלי מים. שזה מוות. אז לא יכול להיות שלא יקימו קהילות ברבים גם אם יש גזירה של מלכות. לא יעלה על הדעת, כי זה מראש לתת לו לב לנצח, זה מראש למות. אז איך אפשר לחשוב על דבר כזה? אז אם אני צריך לסכן את עצמי, אני צריך לסכן את עצמי, אבל זה חיים, זה מים לדגים, זה חמצן. אם בחור שואל את עצמי, אותי, שואל את עצמו, איך אני לא חי בבלבול? התשובה היא, תפקיד העולם, תפקיד האדם, מטרת התורה. מטרת התורה, מים לדגים, חמצן לאדם, מזון לנשמה. בלי זה האדם נקרא מת. אדם שלא מתרומם, אדם שלא נותן לנשמה שלו לפרוח, להעצים, שלא נותן מזון לנשמה שלו, הוא פשוט לא חי. וזה חייב להיות הנחת יסוד כדי לא לחיות בבלבול. אני תכף אגיע למרכזיות של עולם הזה, אבל מתוך הנושא של חשיבותה ומרכזיותה של תורה, אני כבר רוצה לדבר על הנקודה המעשית, איך מגיעים לזה. אומר רש"י, אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם. שתי שאלות על הפסוק. א', חוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו, זה אותו דבר. החוקים הם חלק מהמצוות. למה צריך את הכפילות הזו? דבר שני, מה זה תשמורו ועשיתם אותם? זה אותו דבר. אז יש פה כפילות פעמיים. היה בסך הכל צריך לכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אם במצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם. מה זה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, שאלה אחת, למה חוקים ומצוות נבדלים אחד מהשני? ושאלה שנייה, מה זה תשמורו ועשיתם אותם? זה מיותר? זה אותו דבר. אני מבקש לדבר פה על שני נקודות ממרכזיותה של תורה. נקודה ראשונה, כבר אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו יכול זה קיום מצוות. כשהוא אומר את עמדותיי תשמורו, הרי קיום המצוות אומר. אז קיום המצוות נמצא בהמשך, את מצוותיי תשמורו. מה זה חוקותיי תלכו? שתהיו המעילים בתורה. מה הפשט? מה הפשט חוקותיי שתהיו המעילים בתורה? איפה זה? בחוק. אלא הסבר הדברים ברש"י הוא שחוקה פה הכוונה לחקוק בסלע. שזה יהפך להיות חלק ממך. יש לצבוע סלע ויש לחקוק בסלע. חקיקה היא חלק מהסלע. אתה רוצה שהתורה תהיה חלק ממך? היא לא תעבור לידך, אלא אתה ותורה תהיו אחד. יש רק דרך אחת, שתהיה עמל בתורה. עוד שעה ועוד שעה, ודווקא בשעות שקשה לי. ואם אתה לא תהיה עמל בתורה, גם אם אתה תגיד אלף פעם שהתורה היא חמצה והתורה היא מים, ותגיד אותו משל של רבי עקיבא, אבל אם לא בפועל תהיה עמל בתורה, התורה לא תהפך להיות חוקה אצלך, היא לא תחקוק, היא לא תהיה חלק ממך, היא תהיה לידך. מבחינתי התפקיד של ישיבה והתפקיד של עמל התורה, שישיבה צריכה לתת עמל התורה ולתת לתנאים לעמל התורה, עמל התורה תלוי בבחור עצמו. זה שהוא מגיע לישיבה הוא בעצם נמצא פה והתורה לידו. והתפקיד של ישיבה היא ליצור מצב מהתורה ליד האדם לתורה בתוך האדם. אני מרגיש לפעמים שיש בחורים שמודדים את עצמם לפי ההצהרות שהם מצהירים. והרבה בחורים אומרים, זה באמת חשוב לי. אבל יש לפעמים פער בין הרצון לבין הביצוע. כשרש"י בא ואומר, תהיו עמלים בתורה, רש"י לא מדבר על רצון, רש"י מדבר על ביצוע. ולא לחיות בבלבול, זה לא רק עניין של השקפות, זה עניין של מעשה. האם יש פער בין הרצון שלך לבין העשייה שלך, זה נקרא לחיות בבלבול. כי ברגע שיש את הפער הזה, אז זה לא נהפך להיות חלק ממך. זה בשכל נמצא, אבל זה לא נהיה חלק ממך. זה לא נהיה אוטומטי. ולכן אני מבקש דווקא בשיחה הזאת, ודווקא לפני מתן תורה כהכנה למתן תורה, ואני אשאר לנו הרבה זמן, 10 ימים. אני מבקש להגביר בישיבה את העמל, מתוך הבנה שבלי עמל אני באמת לא אהיה מוכן לחיים. שבלי עמל אני אחיה בלבול. אם יהיה פער בין מה שאני רוצה להיות למה שאני נמצא, זה עצמו הבלבול. עכשיו יש הרבה סיבות לפער הזה. אני חושב שההתמודדות שלנו היום, פעם היה פילוסופיה, אני חושב שההתמודדות היום היא שהתרבות הכללית שמה את הנוחות של האדם ואת החיים המיידיים של האדם בראש הפירמידה. ואמר התורה אומר שצריך לשלם מחיר. כן, זה לא נוח. זה עוד שעה, ועוד שעה, ועוד שעה, גם כשזה לא נעים לי ונחמד לי וטוב לי. ואני חושב שההשפעה של האדם בזה, נוח לי, טוב מה שאני עושה כשבא לי, ההתחברות, הנוחות, העצמות, זה ההתמודדות של הדור שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לכבוש יעד. אנחנו צריכים לכבוש יעדים. והיעד צריך לקרוא לו בשם עמל התורה, זה היעד. ואני צריך לבחון את עצמי לא רק לאן אני רוצה להגיע, אני צריך לבחון את עצמי בעמל התורה. ולכן יש פה שני דברים. יש פה לחקוק בסלע. אם אתה רוצה לחקוק בסלע, תהיה עמל בתורה. ותקפיד על הלכה. כמובן שיש בחוקה עוד נקודה. ההבדל בין חוק למשפט, זה שמשפט זה דברים שאני מבין, וחוק זה דברים שאני לא מבין. זה התבטאות לבורא. זה בדיוק מה שמדברים כעת. לא לשים את האדם בראש הפירמידה עם הנוחות שלו, אלא לשים את ההתבטאות לבורא. כל התהליך הזה, שככל שהאדם עמל יותר בתורה, הנשמה שלו גדלה ורחבה, והוא מתעצם רוחנית, וממנו הוא לא חי בבלבול, זה הרי דבר שאנחנו לא מבינים איך זה עובד. אנחנו יודעים מחזל שזה כך, אבל זה דורש מאיתנו התבטלות, כי אנחנו לא מבינים את המתמטיקה איך זה עובד. לכן במשפט הראשון אם בחוקותיי תלכו, יש שני דברים. יש עמילות ויש התבטלות לבורא. אבל שני הדברים האלה, האדם נזקק להם בפועל, כדי שבאמת זה יהיה חקוק אצלו באישיות. שתורה והוא יהפכו להיות אחד ולא אחד ליד השני. ואז בא ההמשך. תשמרו ועשיתם אותם. שאלנו זה גם כפילות. למה צריך גם תשמרו וגם ועשיתם אותם? אומר לו ככה ספורנו. ואז תהיה לכם השלימות בקניין, שתעשו אותם אוטומטית, ברצון נפשכם, לא כמצווים ועושים, אלא תעשו מאהבה, חפצים ברצון האל יתברך. עשה רצונו כרצונך. כן, גם החזקוני מדבר על זה, הספור לא מדבר על זה. עכשיו קראתי את הספור. אז אם אתם תהיו עמלים בתורה, והנשמה שלכם תגדל ותתבטלו לבורא, ולא תלכו לפי הנוחות, אלא תלכו לפי האמת, ותשמרו הלכה, אז תגיעו למצב שאוטומטית אתם קשורים לריבונו של עולם. אתם תעשו את הדברים בהתחלה כמצווים, אבל אחר כך תגיעו למצב שפשוט זה נהפך להיות חלק ממכם. זה האישיות שלכם. ממילא אתם תרצו לעשות את זה. עשה רצונו כרצונך, זה יהיה הרצון שלכם, זה יהיה האישיות שלכם, זה יהיה מי שאתם. זה כמו שהאשך אומר, שלא תוכל להתעלם, זה לא ציווי, זה תהיה פשוט המציאות. לא תוכל לראות את המידע ולהגיד אני ממשיך הלאה. תרגיש שזה מתנוגד לאישיות שלך. איך אתה יכול לראות בן אדם שאיבד משהו ואתה פשוט ממשיך בדרך? זה לא שייך בכלל, זה לא אתה. אנחנו צריכים להגיע למצב שהמילות בתורה ושקיעה בתורה זה פשוט אני. אני לא יכול להיות שיבוא יום בלי זה, כי זה לא אני. עובר יום בלי זה אני יורה לעצמי ברגל, זה פשוט לא אני. האם זה יבוא ביום הראשון? לא. אבל התורה מבטיחה. שימו לב איך אני לומד את הפסוק. אם תהיו עמלים בתורה ותתבטלו לבורא, ותקיימו את ההלכה, אני הקדוש ברוך הוא מבטיח לכם, שזה יהפך להיות חלק ממכם, ואתם אוטומטית תרצו מתוך אהבה לקיים את התורה. ולכן כשאנחנו מדברים לא לחיות בבלבול, אנחנו צריכים להתייחס לשני נושאים, שרק השלמות ביניהם תביא את האדם לא לחיות בבלבול. ההבנה האחת, שהוא יבין בשכל את תפקידו של העולם, איזה שתורה היא כמו מים לדגים, כמו חמצן לאדם, כמו אוכל רוחני לנשמה. אם האדם לא יבין את הדברים בשכל, הוא יחיה תמיד בבלבול. זה מישור אחד. המישור של ההבנה. המישור ההשקפתי. המישור השני הוא המישור הפרקטי, המעשי. גם אם אני המחשבתי אבין את הכל, אבל אני לא יעמל ויהיה פער בין הרצון לבין הביצוע, אני לא אהיה מחובר ואני אחיה בבלבול. ורק השילוב של השקפה נכונה עם ביצוע נכון, יביא את זה שהכל יהיה מתוך שמחה, הכל יהיה מתוך אהבה. זה ועשיתם אותם, ועשיתם אותם זה לא ציווי, אלא זה תיאור מציאות. כמו שלא תוכל להתעלם זה לא ציווי, אלא זה תיאור מציאות. לשם אנחנו צריכים להגיע. להבנה מה תפקיד העולם? להבנה מה תפקיד האדם? להבנה שלא נוכל להגיע לדברים אם לא יהיה את השילוב של השלמות השקפתית והביצוע, ושלא יהיה פער בין הביצוע לבין המחשבה. כל פער כזה מרחיק את האדם מן האמת, כן, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. ומביא את האדם לחיות בבלבול, וכשאדם חי בבלבול הוא גם לא, הוא לא יכול להיות שמח. גם הפרשה שלנו יכולה לגרום לאדם בלבול. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, כן, משפט הראשון שהסברנו, אתה תעמול בתורה, אתה תקיים הלכה, אתה תתבטל, זה יהפך להיות חלק ממך, אז מה יקרה? ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, ונשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארצכם, והשבתי חיה רעה מן הארץ. מה זה? זה הכל גשמי. למה לא כתוב? יש את המדרגה הכי גבוהה בגן עדן. מי שקורא זה יכול להתבלבל ולחשוב שעולם הזה זה העיקר. למה עולם הבא לא מוזכר? למה לא מוזכר השכר האמיתי? אני מציע לכולם לעיין בכלי יקר. כלי יקר מביא שבעה הסברים. קודם כל הכלי יקר מביא את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שבאמת מה שכתוב פה זה לא שכר, אלא זה תנאים לעבוד השם. אם אתה תהיה עני ולא יהיה לך גשם, אתה תחיה בצער, אתה לא יכול לעבוד את השם. כי אפשר לעבוד את השם מתוך סיבה, אלא אם כן אדם שמח. אם חס ושלום תהיה חולה, לא תוכל לעבוד את השם בשמחה. אז מתי השם ייתן לך את התנאים הנכונים? אם אתה תעשה את ההשתדלות הנכונה. אז פה לא מדובר על שכר. פה מדובר על זה שהשם ייתן לך את מירב התנאים כדי שתצליח. אבל מירב התנאים שתצליח יינתנו כשתבין שאתה לא יוצר פער בין איפה שאתה רוצה להיות לאיפה שאתה נמצא. שאז תקבל את מירב התנאים. ולכן הרמב״ם כותב שהמטרה העיקרית היא התנאים, המטרה העיקרית היא להבין שהדברים האלה הם התנאים, אבל בעצם העיקר זה כמו שרש"י כותב, התהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן, זה העיקר. כל מה שיש לפני כן הוא רק התנאים איך להגיע עם זה. כל אלו היהודים אינם עיקר השכר. אני קורא את הרמב״ם. וכל הרעות והטובות שנזכרו בפרשה זו הם מדברים של הסרת המונעים לבד. ורצה לומר שאם תשמרו מצוותיי, אסיר ממך כל מונעים. לא יהיה לך מלחמות, לא יהיה לך חולים, לא יהיה לך רעב, לא יהיה לך יגון, כדי שתוכל לעבוד את השם בשמחה בלא שום מונע. אבל עיקר השכר הוא עולם הבא. אינו מוזכר כאן, אומר הכלי יקר, כדי שיעבוד את בוראו לשמה, ולא מחמת השכר עוד. אז בכוונה העולם הבא לא נמצא, כדי שתבוא את השם בשכר, בלשמה, סליחה. אבל כל מה שכתוב פה זה רק הסרת המונעים. זאת אומרת, כתוב פה יסוד ענק. אתה תעשה שלך, השם יגרום לך שגם התנאים הפיזיים יהיו כאלו שאתה תוכל לחיות כל החיים בשמחה. כי אי אפשר לעבוד את השם אלא אם כן נמצאים בשמחה. וממילא זה קשור כל כך למה שאנחנו מדברים. כי מי שקרוע, מי שחי בבלבול, הוא לעולם לא יכול לעבוד את השם בשמחה. מי שחי בפער, בתסכול, שהוא רוצה להיות פה והוא נמצא פה, לא יכול לעבוד את השם בשמחה. והנה כתוב החשיבות של לעבוד את השם בשמחה, כתוב פה. אתה תעשה את ההשתדלות, גם השם יעשה את ההשתדלות. השם יגרום לכך שכל הדברים יהיו לך כדי שתוכל לעבוד אותו בשמחה, להגיע לשלימות האמיתית. אבל אתה לא תקבל את זה מיידית. אני חושב שאחד החינוכים שאנחנו צריכים לשלם לזה, ואני חושב שזה, אני מדבר עכשיו על נקודה לא פשוטה, כי היא מנוגדת לאווירה הכללית. זה החשיבות של לשלם מחיר ולכבוש יד. אי אפשר להגיע לעמילות בתורה בלי לשלם מחיר. כן, זה מחיר משתלם, אבל זה מחיר. לבוא גם כשקשה, ללמוד שלושה סדרים מלאים, בלי רגע של הפסקה, זה לא קל. זה מחיר. אבל זה מחיר שמוביל לשמחה, זה מחיר שמוביל שהקדוש ברוך הוא נותן לך את כל מה שאתה צריך. פרנסה, בריאות, הכל. מי שבסופו של דבר לא מגיע לזה, אז הוא צריך להיות עמל בדברים האחרים, כי הקדוש ברוך הוא לא מוביל את התנאים האלו, אז הוא צריך להיות עמל בנקודות האלו. זה עשר מהם דרך ארץ, כי הם מקבלים עול תורה, זה הפשט. אדם שמקבל עול תורה, אתה כדי בוא הוא נותן לו את הכל כדי שהוא ימשיך הלאה. אז גם לשלם מחיר הזה משתלם. אני חושב שיש לפעמים תפיסה. ואני מרגיש לפעמים שהיא קיימת באי אלו ישיבות תיכוניות, אני לא אומר בכולם חס ושלום. אני בטוח שיש הרבה ישיבות שלא. אבל יש לפעמים איזושהי תפיסה שבו נוריד את הדרישות כדי שהתלמיד יאהב את החומר, יאהב את התורה. אז בואו ננגיש את זה אליו, נעשה את זה נוח, קל, לא נדרוש הרבה וכו' וכו'. ואני רוצה להגיד שאני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שמי שלא מגלה את התוכן האמיתי, ומי שלא עמל, ומי שלא מוסר את עצמו, לא מתקשר, זה לא נהפך להיות חוקה אצלו, זה לא נהיה חוק, זה לא חלק ממנו. אם זה לא חלק ממנו, לעולם הוא לא יאהב את זה. כל עוד זה יהיה חיצוני, זר, זה לא יהפך להיות חלק ממנו, הוא לא יאהב. לכן כל הגישה הזאת, שהאהבה תבוא דרך ההנמחה, היא לדעתי לא מכונה. האם אני מסביר את עצמי, רבותיי? כי ההנמחה יוצרת מציאות של חוסר המילות, חוסר המילות יוצר מציאות שזה לא נהיה חלק ממני, כשמשהו לא חלק ממני אני לא יכול לאהוב אותו. לכן באה התורה ואומרת בדיוק הפוך, כדי שזה יהיה אוטומטי אצלך, כדי שזה יהפך להיות ועשיתם אותה מתוך אהבה, מתוך שמחה, אתה צריך להיות עמל, אתה צריך שיהיה מחיר, אתה צריך שלא יהיה פער בין איפה שאתה רוצה להיות ואיפה שאתה נמצא. ואז זה יהפוך להיות חלק ממך, הנשמה שלך תגדל, ואז אתה תאהב את זה, ואז תרגיש שמחה עצומה. כל עוד נניח, זה יפה להיות יותר חיצוני ממך, עשינו בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים להגיע. אני הוזמנתי להרצות בכנס של מחנכים, מחנכים כנס גדול מאוד. אני בדיוק על זה לא אדבר. אני הולך לדבר על זה שאני חושב שאי אפשר להגיע לאהבת תורה אם מנמיכים את הדרישות. נכון, זה צריך לעשות בדרך, בדרישות שאפשר לעמוד בהן, בהכוונה, בקשר עצום עם רם, הכל. אבל לא עליה להנמחה. ההנמחה לא תיצור שום דבר. היא לא תקשר בין האדם לבין התורה. כי זה יהפך להיות חיצוני ממנו ולא חלק ממנו. יש ישיבת הסדר שביקשה להזמין אותי והם רוצים לדבר עם הרמים על האתגרים שעובדים בפניהם. גם שם אני הולך להגיד את הדברים האלה בדיוק בעוצמה שאני מאמין בך. כי אני חושב שאנחנו חייבים להגיע לדברים האלה. ואני חושב שיש לישיבה שלנו תפקיד עצום בעולמה של תורה, שדווקא מתוך העמל להגיע לשמחה ולהקרין שמחה לעם ישראל. רבינו בחיי, כשהוא נשאל למה בפרשה שלנו, למה לא מדברים על עולם הבא, הוא אומר, עולם הבא זה פשיטה. אין מקום לעולם הזה אם לא המטרה היא לקנות את העולם הבא, לא צריך לדבר על זה. הרי איפה הנשמה תהיה אם לא בעולם הבא? כן? מה תעלה הנפש למקום חוצבה? זה דבר טבעי עם הנשמה. אין זה דרך פלא. אז לא צריך לדבר על זה, זה פשיטה. מה אתה רוצה שיקרה לנשמה כשאתה בן אדם מת אם לא יהיה עולם הבא? אבל זה שהשם ייתן לך את כל התנאים ופתאום תהיה בריא ופתאום תהיה עם כסף ויהיה לך את הכל כדי להמשיך לעבוד אותו ולהסיר את כל המונים, זה לא מנטר לך טבע. ולכן על זה צריך לדבר, אבל עולם הבא לא צריך לדבר, זה פשיטה. זה כל מטרת העולם הזה כדי לקנות את העולם הבא, וזה כל הרמח"ל. הרמח"ל בכל כך הרבה ספרים מדבר על זה שכל מטרת העולם הזה היא לקנות את עולם הבא, מי צריך לדבר על זה? אז זה דבר טבעי, אחרת איפה הנשמה תהיה? אבל זה שהשם מסיר ממך את כל המונים ברגע שאתה רוצה באמת לעבוד אותו ואין פער, זה חידוש ענק. אז זה צריך לדבר. לכן אני מבקש שאני אקח את 10 ימים האלו ונתחנך ליותר עמילות בתורה, לסגור פער, כי אני באמת מרגיש שכולם רוצים להיות שם. אני מדבר עם הבחורים אישית, דיברתי השבוע עם כמה בחורים אישית, ואני מרגיש שבאמת הציבור רוצה להיות שם. אבל אני מרגיש שיש פער בין הרצון לבין הביצוע. ואני חושב שהפער הזה לא יוביל אותנו לשום מקום, רק לתסכול. אדם שרוצה להגיע לשלימות, חייב לסגור את הפער. יהי רצון שנזכה כולנו, אם בחוקותיי תלכו, לעמלות בתורה, להתבטלות לבורא, מצוותיי תשמורו להקפיד על קלה כבחמורה בהלכה. ואז נזכה לאותה ברכה שהכל יהפך להיות שלמות. ברצון נפשכם תעשו באהבה, חפצים ברצות הכל יתברך. עשה רצונו כרצונך.